יומי דף נון א' השיעור מתחיל בעזרת השם, אמצע שורה תשיעית מלמעלה. בשיעור הקודם הזכרנו, יש משנה בתמורה. שם טוען רב מאיר לתנקמה, מה אתה אומר כלל? שקורם ציבו דוחה שבת וטומה. זה לא הכלל היחיד. הרי יש את קורם פסח, שהוא קורם יוחיד, והוא דוחה שבת וטומה. רב יינקה מצד שני בברייסה טוען לתנקמה, טענה אחרת, הפוכה. מה אתה אומר שכל קורם ציבו דוחה שבת וטומה? הרי יש את קורם החגיגה, שזה קורם ציבור, וזה לא דוחה שבת וטומה. שואלת הגימורה, אומה לרבונה ברד רבי ישוע לרובה, ותנה, והגימורה הבינה שאפילו שזה שני תנועים, הם לא חולקים ביניהם. מה ישנה פסח דקורא לקורם יוחיד? כי כל יחיד ויחיד מביא זאת בעצמו, אפילו שכולם מביאים זאת ביחד. ומה ישנה חגיגה, שגם אותה כל אחד מביא בעצמו, לא מביאים קורבן אחד לכל כלל ישראל, דקורא לקורם ציבור. אם משום דעושה בכינופיה, למה חגיגה נקראת קורבן ציבור? כי היא באה ברגולים שאז כל כלל ישראל באים ביחד. אפילו שכל אחד מביא קורבן נפרד, זה נקרא קורבן ציבור, כי כולם מביאים ביחד. פסח נמה עושה בכינופיה, כל כלל ישראל מביאים את זה ביחד, ביהודה לדניסן. עונה גימורי נוחנמה. פסח ריש נחשב קורבן ציבור בדיוק כמו חגיגה. הקטן שם מדבר, היא כפסח שני, זה לא עושה בכינופיה. פסח שני מביאים רק מיעוט שלא עשו פסח ריש, והוא נחשב לקורבן יוחיד. אומר לי, אם כך שרב מאיר מדבר בפסח שני, ועליו הוא אומר שדויכה שבס וטומה, אם כן, יהי פסח שני דויכה ששבס וסטומה. שבס, אנחנו יודעים שזה דוחה, אבל זה דוחה טומה. אומר לי, אין, הוא סובר כמאן דאמר דוחה שזה דוחה טומה, דתניא. פסח שני דויכה ששבס, אם י"ד עיר חל בשבת, זה דוחה, במויעדוי. ואינוי דויכה סטומה, אם הבעל הבית טמא, בעל הקורבן, הוא לא יכול להביא פסח שני. רב יהודה אומר, אב דויכה סטומה. אפילו שזה רק מיעוט הציבור, זה לא רוב הציבור, כי רק מיעוט ציבור מביאים פסח שני, מי שטמא יכול להביא פסח שני אפילו בטומא. מהי טעמד את הנקמה? אומר לוך, מפני טומא דחיסוי, ויוסה בטומא. הרי כל הסיבה שהאדם הזה לא הביא פסח ראשון, אחת הסיבות היא שהיה טמא לנפש, אז דוחים אותו לפסח שני. מגיע פסח שני, אתה אומר לו להביא זאת אפילו בטומא, לא ייתכן. ורבי יהודה אומר לוך, אומר קרוא בפסח שני, ככל חוקס הפסח יעשו איסוי. יש לו את כל הדינים של פסח ראשון, ואפילו בטומא. כמו פסח ראשון, שעם רוב הציבור טמאי מביאים בטומא, כך גם פסח שני. מה שאלת, הרי מטומא תחיסו ויוסה בטומא? התירוץ הוא כך, התוירו הרזירו אולו לעשו יסה בתארה. פסח ראשון הוא טמא, אומרים לו, ננסה להביא זאת בתארה, דוחים אותו לפסח שני, ייתכן שאז הוא כבר יהיה טהור. לא יזוכו, הגיע פסח שני והוא טמא, יעשינו בטומא. מסבירים תויספס, כולם מסוברים שכתוב ככל חוקס הפסח יעשו איסוי. הקטנקה מסובר ככל חוקס הפסח. פסח ראשון אינו דוחה טומא ליחידים, רק ברוב ציבור. במיעוט גם פסח ראשון לא דוחה טומא, אז גם פסח שני לא דוחה טומא, כיוון שזה רק מיעוט הציבור. ולכן לא שייך להביא פסח שני בטומא. מה שאין כי רבי יהודה סובר, מה פסח ראשון הוא לא בטל לגמרי, אם רוב הציבור טמאים מביאים זאת בטומא. אף פסח שני לא בטל, דורשים מפסח ראשון לפסח שני, שאין כזה דבר שדוחים אדם לגמרי מפסח. ולכן, אפילו שיוצא שפסח שני שונה בפסח ראשון, כפסח ראשון נדחה בטומא רק כשרוב ציבור טמא, או כשהכויין נטמאים, פסח שני אפילו שרק בעל הקורבן הזה טמא, הוא נדחה, כי דורשים מפסח ראשון את הנקודה הזו, שדומה לפסח ראשון, שאין כזה מושג להתבטא לגמרי מפסח. אז למעשה מדובר בפסח שני, ודוחה שבת וטומא, והוא נחשב לקורבן יוחיד, כי רק יחידים מביאים זאת. עכשיו חוזרת הגימור אל היבוי של רב אלעזר שלמדו בדף נון עמוד בייז. רב אלעזר הסתפק, על יום הכיפורים, או יישא תמורה, או אינו יישא תמורה. ומה הספק? שהרי פר יום הכיפורים הכהן גדול קונה זאת מכספו. אלא מאי, הוא מכפר על כל הכויינים. רק השאלה היא, האם הכויינים מתכפרים בקביעוסה? זאת אומרת, יש להם חלק ממוני בקורבן הזה, אז זה קורם השוטפים, ומילא קורם השוטפים אינו יסת מורה, או ישמו ביקופיה מסקפרי, עיקר הקורבן של הכהן גודל, זה שייך לו, אלו מאי, הם מתכפרים דרך אגב, ולכן זה נחשב לקורם יוחיד שו יסת מורה, כך הסתפק רב אלעזר. טמאה גימורה, איך הוא מסתפק? ותיפוק לי, לאשר לוי אומר החמונה, כתוב שלוש פעמים אשר לוי, בפר יום הכיפורים אומר החמונה, מי שלא יום מביא, לתניה, אשר לוי, כתוב פעם אחת השלוי, מי שלא יום מביא, ולא מי של ציבור, כמו שאר הקורבונס של הציבור שמביאים זאת, מהמחס השקל שכל אחד מביא כל שנה. יוכל יובי מי של ציבור, שאין הציבור מסקפרים בו, זה לא שייך אליהם. אבל יובי מי של יוכב הקויאנים, כל הקויאנים השתתפו בזה, שרי יוכב הקויאנים מסקפרים בו, תעמוד למה פעם שנייה השלוי. אחרי שכתוב פעמיים, אני יודע שלכתחילה צריך להביא דווקא מכספו של הכהן גדול, זה הכלל תמיד בקוצ'ים, כל דבר שכתוב פעם אחת, זה מצווה לכתחילה, כדי שזה יעכב את הכפורה, צריך שיהיה כתוב פעם שנייה. וכאן כאילו שכתוב פעם אחת, כי פעם אחת כתוב לא משל ציבו, פעם שנייה לא משל הכויינים. אם כך יוכל יובי ואם איבי כושר, בדיעבד, אם את הפר קנו כל הכויינים מכסף של כל הכויינים יהיה כשר, תמדוי משוב פעם שלישית אשר לוי. שונה כוסו וולוב לעקב. אז אם רואים שזה לעיכובה שיבוא מכספו של הכהן גודל, אז בהכרח שכל מה שהכויינים האחרים מתכפרים בזה זה רק מכופיה. אז ברור שיש לדין של קור מיוחד שעושה תמורה. דוחה גימורה ולתאימיך, איך הוא והכויינים, מילב דקונו בגבי, אם אין להם שום קניין והקורבן כמו שאתה מבין, איך הם מחפלו? אם זה לא שייך להם, איך זה מחפר עליהם? אלו בהכרח צריך לומר, שיינה ביגזה דאהרוין, ביגזה כמנה האוצר של אהרוין, דאף כרחמו לגבי איך הוא והכויינים. התירה הפקירה את הכסף של הכהן גודל שאיתו הוא קונה את הפר, שיהיה בזה חלק גם לאיך הוא והכויינים, כדי שיכולו להתכפר בו. אם כך, גבי תמורה, אוכל גבי תמורה נאמה, אפשר לומר שיינה בגזה דה אהרון דה אף כרחמון לגבי יוחו והכויינים. אז שוב, זה ברור שיש לכויינים חלק בכפרה כאן. אלו מאי, עכשיו אנחנו מסתפקים, איך התירה הפקירה, מה התירה עשתה כשהיא הפקירה ונתנה חלק לכויינים? האם נתנה להם ממש חלק בקורבן בדיוק כמו לכויין גודל, ממילא זה קורמה שוטפים ואינו יש את תמורה? או שמו הפקירה רק שמתכפרו דרך אגב, אבל עיקר הכפור זה של הכהן גודל. ואיך הוא בכויינים בקופיה מסקפרים? ממילא זה קורבן יחיד לי אין תמורה, וזה נשאר בספק. אז מה למדנו? שהוא לוקח את הכף מלאה בקטוירס בשמאלו, ביד ימינו הוא מחזיק מחתו מלוא גחולים, ונכנס לקודש הקודושים. לפני הקודש הקודושים היה את ההיכל. הוא יום ההלך בהיכל לכיוון מערב, לכיוון קודש הקודושים. עד שמגיע לבין שתי הפרוי חויס, המבדילויס בין הקודש ובין קודש הקודושים וביניהם אמו. היו שתי פרוחות, הפרוחת החיצונית הייתה פרופה, זאת אומרת קצת מקופלת בחלק, בצד הדרומי, סמוך לכותל הדרומי, שם יכלו להיכנס, ואז היה רווח של אמו, אז הוא נכנס לכיוון, לכיוון ימינה, לכיוון הצפון, ואז הוא הגיע לסוף הפרויחס, שם הייתה הפרוחת הפנימית יותר, שהייתה פרופה בצופן, ושם הוא נכנס. וביניהם אמו, למה היו שתי פרויחס? נראה בגימורה. רבי יוסי אומר, לא יוסי שומע לפורייחס האחס בלבד, שנאמר כתוב במשכון והבדיל הפורייחס לוחם בין הקודש ובין קודש הקודושים. אז הגימור המיית שואלת באמת, מה הפשט בדסת הנקמה? שפר קורמו לו רבי יוסי לרבונון, כתוב בתורק פורייחס אחת. עונה הגימור ורבונון אמר לוח, אנה מילה שהיה מספיק בפורייחס אחת במשכון, והוא עדים במקדוש רישן. אבל במקדוש שני, כיוונדו לאבוי אמו טרקסין, לא היה מחיצה ברוחב אמו, ובמקדוש ריש נעוד אבוי, והסתפקלו לרבון המקדושו עשי כלפני מכל החוץ, ועובוד שתי פרויחס. מה הכוונה? מקדוש ריש בנו כותל ברוחב אמו, בגובה 30 אמו. זה היה הכותל שבין הקודש לבין קודש הקודושים. עכשיו כך, האמו הזו, איזה קדושה יש לה, כלפני מכל החוץ, לא ידוע לנו. זה כותל, זה מחיצה. קוראים לכותל הזה טרקסין. טרקסין אומר רש"י לאלון, טרק זה פנים, סין זה חוץ, זה פנים וחוץ, לא יודעים לאיפה זה שייך. עכשיו כך, במקדוש שני, על פי נבואה סחגי, שגודל יהיה כובד הבייס הזה, הגביעו את בייס המקדוש בעוד 10 אמויס, והגובה היה 40 אמו. לעשות כותל בגובה 40 אמו, ברוחב אמו, זה לא יחזיק מעמד, צריך להרחיב אותו. להרחיב אותו אי אפשר, כי על כל המידות של בייס המקדוש, חוץ מהגובה שהייתה נבואה, אז חייבים לבנות לפי הנבואה שהתקבלה בשלוי מהמלך למקדוש ראשון. אז לא יכלו לשנות את המידות. לא יכלו להרחיב את הכותל. ממילא לא יכלו לעשות כותל. אז מה עשו עם האמו הזו? היה צריך להעמיד פרויחס בין הקודש וקודש הקודושים. הפרויחס צריכה לעמוד בכניסה של קודש הקודושים. ממילא עשו שתי פרויחס. ועכשיו האמו ביניהם ספק. ממילא אם האמו הזו שייכת להיכל, אז הפרויחת הפנימית היא עיקר הפרויחס. ואם האמו הזו שייכת לקודש הקדושים, אז הפרויחת החיצונית היא הפרויחס. כך עשו מספק. והתויסס מסבירים מה רבי יויסי עונה על זה. תונו רבונון, כשהוא נכנס אל ההיכל, הרי יש לפניו שלוי שוקלי המקדוש. יש את המזבח שעומד באמצע, ואחר כך בצד ימין, זאת אומרת בצד צפון עומד השולחון, בצד שמאל, בצד דרום, עומד את המנוירה. איך הוא נכנס לכיוון קודש הקודשים? מביאה ברייסה שלוש שיטות. תונה רבונון, בין המזבח למנוירו ימלך, באמצע בין המזבח למנוירו. דיבר רב יהודה, עוד מעט נראה למה. רב מאיר אומר, בין שולחון למזבח, זאת אומרת בחלק הצפוני של העיר, של העיר לא הלך, בין השולחון למזבח. ויש עם שיטה שלישית, בין שולחון לקויס לצפוני, הוא הלך לכיוון קודש הקודשים. אז קודם כל מסבירים את השיטה השלישית, מי הוא בכלל, מה אני שומרים? אומר רב חיסדא רב יוסי, דאומר פיסחה בצופן קוי. להלא נראה, שתי הפרויכויס כמו שהזכרנו, מפואר במשנה, שהחיצונית הייתה פרופה בדורם, והפנימית בצופן. זאת אומרת שהכניסה לקודש הקדושים הייתה מצופן. גם לרב יוסי שיש רק פרויכת אחת, אז הפרויכת האחת הזו הייתה פרופה, הייתה מקופלת בסופה, מהצד הצפוני שלה. כי הצד הצפוני הוא יותר חשוב. ממילא, לפי רב יוסי שהייתה פרויכס אחת, והייתה פרופה מן הצופן, הוא צריך ללכת בין הכותל הצפוני לשולחון, ואז הוא הולך ישר עד שהוא מגיע לפתח, וכך הוא נכנס ישירות לקודש הקודשים. זו השיטה השלישית של הברייסה. ורבי יהודה את הנקמה של הברייסה הוא מלוך. הוא סבור כמו חכמים, שהיו שתי פרויכויס, וכמו שאמרנו, החיצונה פרופה בדורם. פיסחה בדורם כוי. לכן הוא צריך ללכת כנגד הפתח, אז הוא הולך בין המזבח למנוירו. למה לא בין המנוירו לקיר הדרומי? נראה להלום בגימורי. עכשיו נשארנו לבאר את השיטה האמצעית, ורב מאיר כמן סביר לי. איקר רב יהודה סביר לי שהיו שתי פרויכויס, נעול כרב יהודה בחלק הדרומי. איקר רב יויסי סביר לי שהייתה רק פרויכס אחת, נעול כרב יויסי בין הכותל הצפוני לשולחון. עונה הגימור אלו אילום כרב יויסי סביר לי שהייתה רק פרויכס אחת, והפתח שלה היה בצופן. אלו מאי, למה לא הולכים בין הכותל לשולחון? ואומר לו שולחון נויס, צופן ודורוי מונוחים. מה הכוונה? מביא רעשי כך. כתוב בדבר היומים, ששלוימה המלך הוסיף עשור השולחון נויס על השולחון שעושה מוישה רבינו. חומש מימין וחומש משמאל. מביאה הגימור במנוחס ברייסה, לא ייתכן לומר חומש מימין הפתח של היכל וחומש משמאל הפתח, כי הרי השולחון נויס חוט לעמוד, כולם, כל השולחנות, בצופן, כי שולחון תיתן לצל הצופן. ממילא אם ייתנו זאת מימין הפתח ומשמאל הפתח, אז אלה שמשמאל הפתח יהיו בדורם. אלא בהכרח שהכוונה מימין ומשמאל, הכוונה מימינו ומשמאלו לשולחונו של מוישה רבינו. עכשיו נחלקו התנאים במנוחס, איך הם עמדו? האם הם עמדו בשורה ממזרח למעריב, זאת אומרת מכיוון הפתח של היכל לכיוון קודש הקודשים, ואז הם עמדו במרחק, כמו שלמדנו כבר, שהשולחון היה במרחק 2.5 אמויס מהכותל הצפוני, והמנוירו 2.5 אמויס מרחק מהכותל הדרומי, אז במילא שורה אחת של חמש שולחנות עמדו ממזרח למעריב במרחק 2.5 אמויס מהכותל, אחר כך עמד באמצע השולחון של מוישה, ואחר כך עוד שורה של חומש שולחונס. אבל יש מנדו אומר שהם עמדו מצופן לדורם. מצופן לדורם, עכשיו כך, כל שולחון הוא שתי אמויס, כמו שכתוב בתוירה. אם כך חומש שולחונס, 2 כפול 5 זה 10. כל הרוחב של היכל היה 20 אמו. אז כמה זה היה החלק הצפוני, שהשולחון צריך לעמוד בחלק הצפוני? חצי. חצי מהיכל 10 אמו, זה החלק הצפוני. אז אם אני רוצה להעמיד אותם מצופן לדורם, לרוחב היכל, אני חייב להעמיד את השולחון הראשון בשורה ממש צמוד לכותל. ואז 2, 2, 2, 2, 2 כפול 5, השולחן האחרון נגמר בסוף החלק הצפוני. וכך, אחר כך עמד באמצע השולחון של מוישה, ואחר כך עוד שורה כזו מהכותל עד אמצע ההיכל. ממילא, טוען רב מאיר, כיוון ששולחון לא יסוף ודורם מנוחים, הוא מפסק אלי שולחון ולמסעי אלי. הוא לא יכול לי ללכת בין השולחון נויס לקויסל. כי אין שם רווח, השולחנות עמדו עד הכותל ממש. ממילא הוא חייב ללכת בין המזבח לשולחנות. אומר רש"י שהמזבח עמד באמצע. אם השולחנות הגיעו עד האמצע, אז הם התנגשו גם במזבח, אז איך הוא הולך בין המזבח לשולחנות? אומר רש"י בדף למד ג' למדנו שהמזבח לא מכוון כנגד השולחן, אלא הוא משוך כמעט כלפי חוץ. ואז באמת יש כן רווח להיכנס בין המזבח לשולחנות, וכך הוא נכנס והוא הגיע יותר קרוב לחלק הצפוני, ששם היה הפתח, כי רב מאיר סבור כמו רב יוסי. זה תירוץ ראשון להסביר את דעת רב מאיר. ואיבו יסיים, לאוי לא מוסבור שהשולחון נויס מזרח ומעריב מונוחים. אם כך, היה הפרש בין הכותל הצפוני לשולחון נויס, ויכל לעבור דרך שם כמו שרב יוסי אומר. רב מאיר טוען, ומשום שכינה לבואי רחר הזה לא דרך ארץ, למי הלעדיה. אומר רשי ללכת אצל הכותל הצפוני כל אורך ההיכל, וכל שעה עיניו ניזונות מבסקות שהקדושים דרך הפריפה שכנגדו, הפורכת הייתה פרופה, הייתה מקופלת, היה יכול לראות כל הזמן את קודש הקדושים. לכן הוא הולך בין המזבח לשולחון, כדי שלא יראה מה שהולך בקודש הקדושים, רק כשהוא מגיע סמוך לפורכת, הוא פונה ימינה ונכנס דרך הפריפה שבצופן. ורבי יוסי שהוא כן סובר שולחים בין הכותל לשולחון, אומר לוך, חביבין ישראל שלו יצריכון הכוסב לשליח. אומר רשי, כל לוחם מכלל ישראל לא צריך לשליח שיכניס את תפילותיו לקודש ברוך הוא, אלא כל אחד ואחד מתפלל על עצמו, שנאמר שיידו נשנגע לבוא ופורס קפל בבייס הזה. אם כך, כשכלל ישראל שולחים שליח, אם הם לא צריכים שליח, כשהם כבר שולחים שליח הכהן גודל שיתפלל עבורם, אז הוא חביב השליח שלהם להיכנס בפומבי, אפילו שהוא נכנס והוא רואה כל הזמן את קודש הקודשים. עכשיו חוזרת הגימור רבי יהודה נמי, שהוא סובר שהפתח היה בדורם, כי הוא סובר שתי פרויכס, אבל למה הוא הולך בין המזבח למנוירו? ניול בין מנוירו לקויסל, שילך בין הכותל הדרומי למנוירו, ואז ישירות, ילך ישר עד הפתח. וכאן אפשר לענות מה שענינו לפי לרמי שזה לא דרך ארץ, כי הוא לא רואה כלום, כי הפרויכס הפנימית היא בחלק הדרומי מגיעה עד הסוף, הפריפה שלה היא בצופן. הונה הגימורה, כיוון שהמנוירה עמדה בדורם, אז הכותל הדרומי היה שחור מהשן של נירוס המנוירה. ואם כך חוששים שאם הוא ילך בין הכותל למנוירה, משחרמונה, הבגדים הלבנים שלו, שם היגו בקיר והתלכלכו. לכן הוא לא הלך בין הכותל למנוירו, אלא בין המזבח למנוירו. עד כאן דף נ"א.